אנחנו ברוך השם עומדים ב-48 ימים לעומר, בפסגת ספירת העומר, ופחות מ-48 שעות לפני החג הגדול והקדוש, אחד משלושה רגלים. ומטבע הדברים אנחנו מאוד רוצים להתכונן כמה שיותר כדי לקלוט את הארת החג. אז נתחיל עם כמה מושגים באופן לא מסודר שיש על החג, כדי שנראה את הצורך שצריך לעשות בהם איזשהו סדר. בעזרת השם נציע סדר לתהליך הרוחני שמתרחש בחג השבועות. לאחר מכן נעמיק בקשר העמוק שבין זמן מתן תורה ליום הביקורים, לזה שהוא נקרא יום הביקורים. אחר כך עוד נקודה, עוד העמקה במושג שבעינן נמי לכם, שלכו לאלמה, גם לרבי אליעזר, צריך לכם, דיינו, אכילה ושתייה גם בחג השבועות. אז מה אנחנו יודעים על חג השבועות? בואו נפתח בכמה מושגים שפעמים לא מספיק מסודרים. מצד אחד זה חג מתן תורה, אנחנו מדברים הרבה על תורה, ובכל מקום עושים שיעורים, ובליל שבועות, ומה זה תורה, וערכה של תורה, והתכוננות לקראת מתן תורה, והעיקר שנזכר להיות ראויים לתורה, והתכוננות, זאת אומרת, וכל ספירת העומר זה התקדשות והתארות, ופרישות מענייני עולם הזה. ואידך גיסא, בתורה שבכתב, כידוע, לא מוזכר שיום זה זמן מתן תורה, בכלל לא מוזכר כלום על תורה בפרשת אמור, פרשת המועדות. מה שמוזכר זה שאחרי שסופרים שבעה שבועות, מגיעים ליום החמישים, ויקרבתם מנחה חדשה להשם, משבותיכם תביאו לחם תקופה, שתיים שתי עשרונים, סולת תהיה לחמץ תאפנה, ויש שני כבשי עצרת שהם גם שלמים, זה שלמי ציבור, זה גם קורבן ייחודי. וזה מה שכתוב בתורה, וזה חג השבועות, זה חג הקציר, זה מושגים אחרים שלכאורה על פניו מה הקשר בין חג הקציר לבין זמן מתן תורה, מה הקשר בין שתי הלחם לזמן מתן תורה, ולא נעסוק בשיעור הזה כרגע איך זה יוצא בדיוק שזה זמן מתן תורה, אבל חז"ל אמרו לנו, וזה החשבונות של פרשת יתרו, שבאחד לחודש סיוון, ביום הזה באו מדבר סיני, ביום הראשון לא אמר להם כלום משום חולשה זה אורחה, לאחר מכן אמר להם אתם תהיו לי ממלכת כהנים גוי קדוש, בבית, אחר כך שלושה ימי הגבלה ופרישה, אחר כך מחלוקת רבי יוסי ורבנן האם משה יוסיף יום אחד מדעתו, מחלוקת מתי היה ראש חודש באותה שנה, מחלוקת אם באותה שבת זה היה וו או זין, אבל לא ניכנס לזה כרגע. ומצד שני יש לנו מושגים של בעיננה מלחם, עניינים של אכילה ושתייה, שלכאורה מה הקשר, זה יכולה זה מנוגד ליום מתן תורה. יש מחלוקת במסכת פסחים, האם בכל יום טוב, מה העיקרו של היום טוב. רבי אליעזר אומר, או כולו להשם, או כולו לכם. רבי יהושע אומר, תחלקו, חציו להשם וחציו לכם. אומרת הגמרא, בעצרת כולו עולמא לא פליגי, עצרת זה חג השבועות, דבעינן נמי לכם. אני הייתי מצפה שבעצרת כולו עולמא לא פליגי, שכולו תורה. כולו להשם, זה מה שהייתי מצפה. להפך, אז איך זה מסתדר עם חג מתן תורה? אז קודם כל, בואו ננסה לעשות סדר בתהליך הרוחני שמתרחש בחג השבועות, ונאמר שיש כאן שלוש שלבים, שאחד אחרי השני. השלב הראשון, באמת, זה שאנחנו מבצידנו, אנחנו מוטל עלינו להתכונן לקבל תורה, ובשביל באמת להתכונן לקבל תורה, צריך כמה שיותר לדבוק בתורה, לדבוק בקדוש ברוך הוא, כמה שיותר להשתחרר מכבלי החומר, כמה שיותר להתקדש, כמה שיותר להתאר. ואם ניקח את זה דוגמה בחג השבועות עצמו, אז הלילה שנוהגים להיות ערים כל הלילה וללמוד תורה, אז זה בעצם שיא ההכנה שלנו, או סוף ההכנה, כמובן, הלילה הזה זה רק סוף ההכנה, זה לא כל ההכנה, זה רק סוף ההכנה של שנה שלמה, או ודאי של ספירת העומר, לקראת מתן תורה. אז ודאי שקודם כל מצידנו צריך להתעמק מה זה תורה, שתורה זה דבר השם, שלומדים תורה, כמו שהתניה אומר, אנוכי השם אלוקיך, מסביר את הגמרא שאומרת אנוכי, זה ראשי תיבות, אנה נפשי כתבית יהבית. הקדוש ברוך הוא כביכול את עצמו כתב ונתן לנו. זאת אומרת, מה שאנחנו לומדים תורה זה את הקדוש ברוך הוא. אומר תניא, כתוב בזוהר, לית מחשבה תפיסה בכלל. אז אי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא, אבל איך כן אפשר? בתורה. כשלומדים תורה, לומדים סוגיה בתורה, אתה לומד עוד את הקדוש ברוך הוא. אתה לומד עוד סוגיה, אתה יודע יותר את השם. כל, וזה דבקות בשם, וזה תורה לשמה. זה בעצם מעלת התורה. זה מה שקודם כל עלינו להתבונן, מה זה מעלתה של תורה, מה זה אשר בחר בנו מכל העמים, ואיזה זכות זה, ואיזה שמחה זה שנתן לנו את הדבר הכי נשגם שיש לו, את תורתו, ולהתכונן, וכמה שיותר באמת להתרומם ולהשתחרר מכבלי החטא, וכבלי החומר, וכבלי היצע הרע בעולם הזה. זה שלב ראשון. שלב שני, זה באמת, אחרי שאנחנו מתכוננים, אז מקבלים תורה. השלב השני זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, שאנחנו מקבלים, וזה היה בשעתו, קיבלנו ממש את התורה, וכל שנה ושנה חוזרת הערת החג, וחוזרת הערה של מתן תורה. ואם ניקח את זה משל למה שקורה לנו, איך אנחנו חוגגים את החג היום, אז ניקח את זה שזה תפילת השחרית, והקדמות, וקריאת התורה של פרשת יתרו, מתן תורה, ומוסף, כל התפילה בעצם של הבוקר, זאת בעצם, מבחינה מסוימת, אנחנו מקבלים איזשהו הערת החג. הערה משמיים של החג. השלב השלישי, זה חציו לכם. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר חציו לכם עם מתן תורה? אלא אדרבה, אחרי שהתכוננו כראוי, כמה שיכולנו, אנחנו אף פעם לא מתכוננים כראוי, אלא כמה, השתדלנו לעשות מה שאנחנו יכולים. והקדוש ברוך הוא השפיע עלינו את התורה, ועם ישראל קיבל תורה, וכל שנה ושנה חוזרת אותה הערה בצורה מסוימת, אז אחרי שאנחנו כל כך מתרוממים ומקבלים תורה, אז כפי שמסביר המהר"ל בפרק כ"ה בתפארת ישראל, אחרי שאתה מקבל תורה, יש לך את הכוח לא לפחד מהחומר. יש לך את הכוח, בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. דווקא מביאים את החמץ, הוא מסביר איך זה יכול להיות שמביאים חמץ כקורבן, אז זה בדיוק הקשר. אחרי שאתה מגיע למדרגה כזאת של תורה, אז אתה יכול לקחת את החמץ ולא לפחד ממנו. הוא מעמיק בזה עוד יותר, לא רק לא לפחד ממנו, אלא בזכות החמץ ניתנה לנו תורה. זו התשובה שמשה רבנו מחזיר למלאכים. יצר הרע יש לכם, ירדתם למצרים, אב ואם יש לכם, אין לכם. אנחנו צריכים את התורה, דווקא אנחנו שיש לנו התמודדויות, קנאה, שנאה ותחרות, אנחנו צריכים את התורה. אז ביום הזה שקבלת תורה, דווקא כי זה יום שניתן בתורה, אנחנו מביאים את החמץ ואומרים, בזכותך יישר כוח שאתה פה, בנקודה הזאת שקיבלנו תורה. לא בנקודה שצריך להיגרר אחרי היצרה, אלא בנקודה שיש לנו התמודדות ויש לנו מה לעשות כאן. וביתר עומק מוסיף המהר"ל ואומר, שבאמת ביום הזה, אם נדייק, זה יום מתן תורה. הדגש ביום הזה זה יום של נתינת התורה, יום שירידת התורה לעולם הזה. ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. הקדוש ברוך הוא בפמליה של מעלה יורדים אל העולם הזה. אומר המהר"ל, העליונים פונים אל התחתונים ביום הזה. זאת אומרת, יש, ולכן נבחר החמץ, כי האדם שבו החמץ, שבו היצר רע, הוא עיקר ביום הזה. כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לאן? לאיכן? למי? לעולם? לישראל? כאן. זאת אומרת שיש מטרה בנתינת התורה לעולם. זאת אומרת, כי באמת מה מטרת נתינת התורה לישראל? זה שיהיה עם כזה, עם, זו יצרתי לי, עם אלוקי כאן, שיקיים תורה בתוך עולם חומר, בתוך עולם שקשה לגלות בו את הקודש, ובכל זאת יש פה עם שמופיע בחייו הכלליים והציבוריים וכל פרט ופרט את הקודש. העניין לגלות, להופיע את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בעולם כזה, שלמרות ההסתרים של החומר, למרות שיש בו העלם של שם השם, כן, יש מי לעלם, בעולם הזה, השם לא נקרא כפי שהוא נכתב, כי בעולם הזה יש העלם, אבל כל הרצון, כמו שמפורסם, הקדוש ברוך הוא נתבע שתהיה לו דירה בתחתונים, זאת אומרת, דווקא כאן, בעולם כזה, ויף על פי כן, יש פה עם ישראל שהוא משכן לשכינה. זה החידוש הגדול של העולם הזה. מלאכים, יש הרבה הקדוש ברוך הוא בשמיים. המלאכים באמת לא רצו שתינתן התורה לישראל. אשר תנה אותך, את ההוד שלך, את התורה שלך, תשאיר בשמיים. זה מה שהמלאכים אמרו. ואז כל הדיון הזה בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תחזיר להם תשובה. משה אוחז בכיסא הכבוד ומחזיר להם תשובה. המהר"ל מסביר, זה לא איזשהו דו-שיח באמת בין המלאכים. זה הגמרא מביאה משל, מה מתחייב מעצם מדרגת המלאכים לומר, ומה מתחייב ממדרגת משה לומר, וזה בעצם, זה בנוי כצורת סיפור, כי זה דרכם של חז"ל, כדי שהדברים, להמשיל את הדברים. אבל זאת האמת, שדווקא כי אנחנו בני אדם, דווקא כי אנחנו, יש לנו נשמה בגוף, ונשמת כלל ישראל, באומה, דווקא משום כך ניתן לנו תורה, שנוכל להופיע את התורה כאן בעולם הזה. ולכן באין ענה מלכם. לכן דווקא בעצרת, הגמרא אומרת שגם לרבי אליעזר, שאומר כולו, עדיף כולו להשם, בחג עצרת הוא מודה שבאין ענה מלכם. והגמרא אומרת, מה הייתה מה יום שניתנה בתורה? אז רש"י אומר שיום שניתנה בתורה, אנחנו צריכים להראות שאנחנו שמחים בקבלתה. אבל המהר"ל אומר, ביתר הסבר, שבזה, דווקא כי זה יום שניתנה בתורה, ומה מטרת נתינת התורה לעולם? לרומם את העולם. ומי מרומם את העולם? ישראל שקיבלו את התורה. אז זאת בעצם המטרה, שנגיע למדרגה כזאת, זה בעצם סוף מסילת ישרים, מדרגת הקדושה. הקדושה, כן, שבעצם אדם קדוש זה אדם שמסוגל לרומם את החומר בלי להיגרר אחריו, אלא להפך, לרומם אותו. אז כמובן, מסילת ישרים זה באמת מופיע בסוף, זה אחרי מדרגות עצומות ונוראות שאנחנו לא מתקרבים אליהן, אבל בכל זאת, בחג השבועות מתעוררת ההערה הזאת שכל יהודי בצורה מסוימת מגיע או אמור להגיע ליכולת כזאת שהוא שמח באמת בשמחת התורה ושהוא אוכל ומשמח בשמחת היום טוב דבש וחלב תחת לשונך, נוהגים לאכול מאכלי חלב ודבש להראות את המתיקות של התורה, להראות את מתיקותו של היום, וזה לא גורר את האדם לשום דבר, להפך, זה מבטא את השמחה ומבטא את היכולת שלנו שקיבלנו תורה, וזאת בעצם מטרת נתינת התורה לעולם. לא, ודאי שכל השנה, אבל כל השנה אנחנו באמת עוסקים, בדרך כלל, אנחנו נדבר על זה גם, אולי לקראת, בהמשך, מה באמת כל השנה. אבל בגדול, כל השנה, אנחנו, עיקר העבודה שלנו זה להתרחק מיצרה, להתרחק מהחומר, באמת להתקדש ולהתקדש ולהתקדש, אבל בשבועות זה היום שבו בולט, וזה עניינו של היום, שבאמת אנחנו מסוגלים להגיע לזה, שנקדש את החומר. אם אנחנו עדיין לא במדרגה הזאת במשך כל השנה, אז כל השנה אולי אנחנו צריכים לנהוג אחרת. אבל לפחות בחג השבועות נזכור מה המדרגה הכי גבוהה שלה אנחנו יכולים להגיע. זה שלושת השלבים שבעצם עושים סדר בתהליך שמתרחש. קודם כל, מצידנו אנחנו צריכים להתכונן, מצידנו אנחנו צריכים להתנקות ופרישות וקדושה. אחר כך אנחנו בעזרת השם מקבלים את התורה, ואחרי שקיבלנו את התורה אנחנו מסוגלים לחזור ולרומם את החומר. זה בעצם המהלך של חג השבועות, וזה מתאים, וזה מסביר את הקורבנות. הקורבנות כולם מבטאים את העניין של קידוש החומר, החמץ והביקורים והכבשי עצרת, שזה קורבן שלמים, שאין קורבן שלמים שהוא של ציבור חוץ מפה. שלמים זה כל העניין, שלום לכהן, שלום לגבוה, שלום לבעלים, זה שלמות כזאת של החומר עם הרוח, שמסוגלים לאכול קודשים. לאכול קודשים זה בעצם שיא האכילה המקודשת. ושלמי ציבור, קורבן ציבור, זה קודשי קודשים שהם שלמים, זה בכלל מדרגה מאוד מאוד גבוהה. וזה מתאים בעצם לזמן מתן תורה, שזה בדיוק עניין נתינת התורה לעולם. עכשיו בואו ננסה כמה בקצרה להעמיק בקשר שבין היותו יום הביקורים לבין היותו זמן מתן תורה. קודם כל, מה פירוש שחג השבועות הוא חג הביקורים? מה פירוש שחג השבועות הוא חג הביקורים? מאז מתחילים להביא ביקורים, יפה. להביא ולקרוא. יפה, כבר תשובת חכם. שמתחילים להביא, כי בדרך כלל הרבה טועים וחושבים, זה חג הביקורים, כי מביאים סלנו על כתפינו, ראשינו עטורים, מביאים ביקורים. זה לא נכון. חג הביקורים הוא לא נקרא חג הביקורים, כי בו מביאים את פירות הביקורים. אפילו לפי מערית אלגזי, לא מביאים ביקורים ביום טוב אפילו. זאת אומרת, לא רק שזה לא על זה, גם לא מביאים, בגלל הקורבן, שהוא נדרים ודבות ולא קריבים ביום טוב. אז למה זה נקרא חג הביקורים? אז קודם כל, לפני התשובה שאמרת, כתוב, יש כמה פעמים בתורה, בפרשת משפטים, פרשת כי תישא, יש את פרשת ככה בקצרה למועדות, אז בפרשת משפטים כתוב, בחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וכי תישא כתוב ביקורי קציר חיטים. אז קודם כל, קציר חיטים זה ממש מפורש, שמדובר בעצם על שתי הלחם. שתי הלחם הם בעצם מנחת הביקורים, ככה זה נקרא גם בתורה, מנחת ראשית, זה מנחת הביקורים, וזה בעצם מתיר את החדש במקדש. החדש במקדש הוא כולל את כל החיטים למנחות, שמן לנסחים, שמן למנחות, יין לנסחים, ופירות לביקורים. אז יש קשר עם הביקורים, אבל מה הקשר? כמו שהוא אמר, זה מתיר את כל החדש במקדש, כולל גם את הביקורים, את פירות הביקורים. עכשיו, ביקורים, אנחנו יודעים שמצוות הביקורים זה רק מפירות שבעת המינים שהם פרי אילן, דהיינו גפן, תאנה, רימון, נגיד גפן, תאנה, רימון, אולי גם זית וזיתים ותמרים. אבל חיטה ושעורה אין מצוות ביקורים, אבל בעצם במקדש, ובתור קורבן ציבור זה מופיע, בקורבן העומר זה השעורה, ובשתי הלחם זה החיטים. אז זה בעצם סוג של ביקורים. הנה, זה המנחה הראשונה שמביאים מהקציר חיטים של השנה, זה מנחת ראשית, זה מנחת ביקורים, וזה בעצם ביקורי ציבור, זה קורבן ציבור שמביאים כביקורים, אבל זה לא פירות. זה מתיר מעכשיו את הכל במקדש. זה הסבר אחד. ככה רש"י שם כותב בפרשת כי תישא. בפרשת משפטים, אז רש"י כותב שזה זמן, שזה חג שבא בזמן הבאת ביקורים. והיד רמה על סנהדרין, שם הגמרא דנה על עיבור שנה, על מה מברים את השנה, על האביב, על התקופה, על פירות האילן. שם מסביר היד רמה אחד גדולי הראשונים, שבאמת חג השבועות ביקורי מעשיך של זרע בשדה, הכוונה שהוא צריך, שכמו שחג הפסח צריך לצאת באביב, ככה חג השבועות צריך לצאת בעונה שבה מתחילים להבשיל פירות האילן. אם עוד לא מתחילים להבשיל פירות האילן, זה עוד לא הזמן של חג השבועות. וזו סיבה, לבד היא לא מספיקה, אבל זו אחת הסיבות, שבעים עוד סיבות, לא ניכנס לסוגיה מאוד מעניינת בסנהדרין, כמה סיבות ויש שם כמה ברייתות. יש דבר שהסיבה אחת מעברים, רק שתי סיבות, יש אחד שהם רק מצטרפים לסיבות אחרות. בכל מקרה, זאת אחת הסיבות שבשבילם מעברים את השנה. אני אומר, דרך אגב, השנה, באמת הכל מאוחר. החורף המשיך, ביום העצמאות היה לנו עוד חורף, גם אחרי, גם היום לא חם במיוחד. ואני לא יודע מה המצב של פירות האילן, אבל בעזרת השם, מסתום את זה, בסדר. כן, אבל שנה הבאה באמת מעוברת. כי באמת חייבים כבר לעבר את השנה. אבל הלוח השנה זה כבר סודר מהילל השני, אז זה בסדר. הכל התאזן. אבל בעיקרון חג השבועות צריך לצאת בזמן הבאת ביקורים. אז זה כן קשור לביקורים, אבל לא שמביאים ביקורים ביום טוב. אבל שבועות צריך לחול בזמן שמתחילים הפירות להבשיל. זמן הבאת ביקורים. זה הזמן, זה נקרא יום הביקורים. אז אמרנו, זה ביקורים כי זה שתי הלחם, כי זה מתיר להביא ביקורים עכשיו במקדש, וכי זה חל בתקופה שבה כבר זמן הבאת ביקורים. לכן זה נקרא חג הביקורים. או, מה הקשר בין זה לבין מתן תורה? אז בואו נקדים הקדמה קצרה, ועל פי זה נבין בעזרת השם את הקשר. אנחנו יודעים שאת כל המועדים, בפרט שלושת הרגלים, התורה נותנת להם גם ביטוי בטבע. בארץ ישראל, בשדה שבארץ ישראל. פסח זה חג האביב, שבועות זה חג הקציר, סוכות זה חג האסיף, הכל קשור למציאות בארץ ישראל. עכשיו, ולזה קשור, ובמקביל זה קשור להתפתחות הרוחנית, יציאת מצרים, מתן תורה, וזה וענני הכבוד וכו' בחג הסוכות. זאת אומרת, זה מקביל וזה קשור וזה מתאים אחד לשני. תכף נראה איך זה מתאים. עוד נקדים ונאמר שבטבע, בארץ ישראל, אז השנה כולה מורכבת משני חלקים, ימות הגשמים וימות החמה. בגדול, ימות הגשמים זה ימים שבהם יורדים גשמים. גשם זה לשון משהו גשמי, זאת אומרת, יש פה התגשמות של דברים, התגשמות של כוחות, ירידה, מוריד הגשם, ירידה של כוחות מן השמיים, מטר השמיים, יש דעה לפי רבי אליעזר, אפילו, לפי רבי אליעזר העננים זה ממי אוקיינוס, לפי רבי יהושע, ממים עליונים העולם שותה. בין כך ובין כך, יש פה ממצב של עד, ממצב של עד יעלה מן הארץ, מצב של עננים, מצב של של אוויר, מבחינה פיזיקלית, גז, איך שתקרא לזה, זה פתאום מתעבב ונהיה מים. וזה יורד, ואז זה נהיה מים שאנחנו מכירים, זורם בנחלים ובמעיינות. אז יש פה ירידה של כוחות מן השמיים אל הארץ. וזה גדול למקשבים כיום שנבראו בו שמיים וארץ. יש פה מעין בריאת שמיים וארץ, שגם שם הקדוש ברוך הוא הוריד כוחות לעולם, ברא את העולם הזה כדי, כפי שאמרנו, מה מטרת בריאת העולם? שתינתן תורה לישראל, ועם ישראל כאן ירומם את העולם. אז יש ירידת כוחות, כדי שמתוכם נוציא את הקודש, נברר את הניצוץ הקדוש שבכל דבר ודבר, את הדבר הרוחני שבכל דבר ודבר, ונשיב את הרוח חזרה למקור שורשה. זה אולי משיב הרוח ומוריד הגשם. המטרה היא להשיב את הרוח, בשביל זה צריך להוריד את הגשם, שירד לאדמה, שיצמיח, שיעבור את כל התהליך, ויגדלו פירות האילן, ויגיע פרי, ואז אותו אנחנו נשיב לקדוש ברוך. אני אסביר את זה יותר. אז ימות הגשמים זה ימים של קליטה, קליטת הכוחות. גם בין גשם לגשם, כשלא יורד גשם, עדיין האדמה קולטת, הרי לא כל יום בחורף יורד גשם. ובשנה ברוכה, אולי שליש מהימים של החורף הם ימי גשמים באמת, נכון? אין רצף, אוי ואבוי, זה לא טוב אם יהיה רצף, צריך מנוחה, האדמה צריכה לקלוט, הגמרא אומרת מסכת תענית, שימשה דבטר מיטרה כמיטרה, שמש אחרי מטר, זה טוב, זה כמו, זה שווה כמו המטר, זה צריך את זה, זיקה דבטר מיטרה, רוח אחרי גשם, זה גם טוב. אז למה הכל נקרא עם אותה גשמים אם לא יורד גשם כל יום? כי כל הימים האלה הם ימים של קליטה. הרי האילנות, בט"ו בשבט ראש שנה על האילן, למה מסביר רש"י מסכת ראש השנה? כי בט"ו בשבט כבר יצאו רוב גשמי שנה, האילן בתוכו כבר ניזון על מי השנה החדשה, עלה שרף באילנות, השרף זה החומר שבתוך הגזע שהוא מתחדש, והוא זה שאחר כך מצמיח את העלים ואת הפירות, זה בעצם הבסיס לכל הפירות. אז הכל קורה ומתרחש בימות הגשמים. מה זה ימות החמה? החמה, השמש היא מוציאה אל הפועל. היא מוציאה, בלי שמש כלום לא יגדל, גם לא יהיה ירוק. למרות שהשמש היא מייבשת, היא גם עושה את זה ירוק. זאת אומרת, אם תשימו לב במדבר, אז יש ערים, חצי הר צפוני הוא ירוק, חצי הר דרומי הוא יבש. טוב, שם השמש באמת מייבשת בצד הדרומי יותר. אבל בגדול, הציץ, אם אתה לא תשימו, הוא צריך גם שמש, לא צריך רק מים. השמש יש לה את הכוח שהמגדל, את הכוח שמוציא. אז הימים של ימות החמה זה ימים של צמיחה ויציאה אל הפועל. בטבע. עכשיו בוא נקביל את זה למעגל הרוחני. בפסח מתחילים ימות החמה, נכון? בפסח אנחנו מפסיקים להגיד משיב הרוח מהגשם, מתחילים להגיד מוריד הטל. בפסח עם ישראל יוצא לחירות, עם ישראל נהיה עם ישראל, עם ישראל נולד בפסח. זה היציאה אל הפועל. מי מוציא אותנו לפועל? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משול לחמה, כי שמש הוא מגן השם. אז בימים האלה, בימות החמה, עם ישראל יוצא אל הפועל. עכשיו, בעצרת על פירות האילן, בעצרת... יש בארבעה פרקים העולם נידון, אחד מהם זה עצרת, ועצרת על פירות האילן. למה? כי זה הזמן שמתחילים להבשיל פירות האילן. מה זה הפרי? הפרי של אילן זה התכלית שלו. בשביל מה יש את העץ? שיצא ממנו בסופו של דבר הפרי. שנה שלמה לוקח, בסופו של דבר יוצא ממנו הפרי המשובח, אם זה הפרסק או אם זה תפוז, טוב, תפוז זה בחורף, אבל אם זה שזיף, אם זה תפוח, זה הפרי, הקדוש ברוך הוא ברא, כמו שברכנו בניסן ברכת האילנות, לענות בהם בני אדם, הקדוש ברוך הוא ברא פירות נפלאים ומתוקים, וזה תכלית הפרי. זה כבר השלב היותר מובחר של היציאה אל הפועל. בפסח מתחיל האביב, הכל מתחיל לפרוח, מתחיל לצאת אל הפועל. אבל זה רק פרחים, זה רק שעורה, זה עוד לא מאכל אדם. בשבועות כבר יוצאים החיטים, יוצאים פירות האילן, זה הדבר המובחר. והנה, בשבועות עם ישראל מקבל תורה. זה התכלית של עם ישראל, לקבל תורה. זה הפרי של עם ישראל, לקבל תורה. זה בדיוק הקשר שבין מתן תורה לפירות האילן. כמו שפירות האילן זה התכלית של הפרי, זה השלמות של הפרי, של היציאה של, אל הפועל של כל הגשם שירד, זה בעצם התהליך שמגיע לסיוע, כמעט. בסוכות אולי זה יותר, זה השיא, בסוכות זה השיא, אבל בכל זאת בשבועות זה כבר פירות מבשילים, מתחילים להבשיל. ככה עם ישראל מבשיל, עם ישראל מוכשר, עם ישראל מוכן לקבל תורה כאן בחג השבועות. וזה בעצם מתאים וזה מקביל לפירות האילן. עכשיו אם נעמיק בזה בעוד זווית, אז של התהליך הזה של להשיב את הכל למכור שורשו, זה בדיוק ברכות הנהנין. ברכות הנהנין זה שאתה נהנה מפרי, אתה נהנה מפרי שהקדוש ברוך הוא ברא. עכשיו, כמובן, הפשט, תקנו, הגמרא אומרת, סברה, אסור ליהנות מלעם הזה ולא ברכה, המסבירה שצריך להודות להשם, אז מסביר הריטב"א צריך ליטול רשות, בין כך ובין כך, בעומק הדברים, על ידי הברכה שאנחנו מברכים, אז אנחנו משתדלים על ידי הברכה, להעלות, לעשות את התשובה, את התהליך התשובה הזה, שהרי הגשם ירד, ולאדמה, והאדמה... האדמה, כמו שהמהר"ל אומר, אדם נקרא אדם על שם האדמה. כי כמו שהאדמה, יש לה את הכוח להוציא לפועל, יש בה פוטנציאל אדיר, אם אתה תזרע ותיטע, האדמה תוציא. אותו דבר האדם, כל הזמן, זה נפלא שהוא כל הזמן יכול לשאוף לפועל, כל הזמן הוא יכול להתקדם, כל הזמן הוא יכול להתקדם. יש לו נשמה ששואפת, כמה שהוא יספיק, יהיה לו תמיד, זה נפלא שתמיד יהיה לו עוד לאן להתקדם, תמיד יהיה לו מה לעשות. זה עמל, זה עמל של תורה, נפש עמל עמלה לו, תמיד תמיד להוציא את הכוחות הרוחניים אל הפועל, בגוף, שאדם יהיה בעצמו מלא תורה, בפועל, לא רק בכוח. הנשמה של כולנו יש את כל התורה, אבל אנחנו עמלים לדעת את התורה, אנחנו עמלים ללמוד את התורה, אנחנו עמלים שזה יופיע בפועל, כאן, זה לימוד תורה, אחד ההסברים, לימוד תורה לשמה, מסבירות התורה, מסביר הרב, זה שתופיע התורה בעולם, שברגע שאתה יודע התורה, אז הנה היא מופיעה אצלך. אם יש את התורה במחשב או בספרי, זה לא נקרא שהיא מופיעה בעולם, זה לא חי. כשאתה יודע התורה, אתה חי. אתה יש לך נשמה, ואתה מופיע אותה בפועל, אתה עושה מעשים טובים. כל החיים אתה מתקדם, אתה מזדכך כל הזמן. זה הנפלא, כל הזמן אתה מתקדם ומזדכך, וכל הזמן מוציא מלכוח אל הפועל. ככה זה האדם, והוא קרוי על שם האדמה. אז גם בעולם הטבע, האדמה... וכוחה להוציא לפועל. אז הנה, אחרי שירדו הכוחות, ירדו הגשמים, ולאדמה, וזרו, או נטעו, או עצים שכבר, עצים לא צריך לטוע, זה הגדע שבורא פרי עץ, שהעץ נשאר, הגזע נשאר משנה לשנה, אבל הוא מתחדש בפנים, על השרף באילנות, הגיע ראש השנה לאילנות, אחר כך הגיע ניסן, בירכנו על ברכת האילנות, לענות בהם לאדם, והנה מגיע חג השבועות, והנה הפירות כבר יוצאים אל הפועל, ואז זה הזמן שמברכים עליהם ברכת הנהנים. ברכת הנהנין זה להשיב את לרומם את ההנאה הזאת לשורשה, לא להיגרע אחריה, אלא להפך, לשמוח באמת בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא. ואם זה בחג השבועות, אז כמו שרש"י אומר, אוכלים ושותים כדי להראות שאנחנו שמחים בקבלת התורה. ובמדרגות גבוהות, כמו שאמרנו, במדרגת הקדושה, אנחנו אוכלים את הפירות ומעלים אותם חזרה למכור שורשם. זאת ברכת הנהנין, ושימו לב, והערה מזוגריים, בפרק 60 עשרת ברכות, שמדבר על כיצד מברכים, אז השם של הפרק זה כיצד מברכים, אבל המשנה פותחת כיצד מברכים על הפירות. הייתי מצפה, כיצד מברכים? למה דווקא על הפירות? כיצד מברכים בכלל? תגיד לי, אחר כך צרדר לי שהכל, מוציא. כיצד מברכים על הפירות? השיא הברכה זה מהפירות שנבראו במיוחד ליהנות בהם בני אדם, עליהם דגש, ובמשנה פותחת כיצד מברכים על הפירות? על פירות האילן אומר בורא פרי העץ. בוטחים בפירות האילן. כי זה בעצם, חוץ מפת ויין, זה הברכה הכי, הכי משובחת. בורא פרי אדמה זה פחות ושעגול זה פחות. זה הברכה המדרגה, בורא פרי העץ, שבה אנחנו בעצם משיבים את הכל לשורשו. וזה בעצם, בדיוק, זה בדיוק מה שאמרנו, לכם. זה בעניינה מלכם, בשבועות. וזה ברכת הנהנין. מסוגלים לרומם את ההנאה הגשמית לשורשו. מקום האמיתי שלה, לא להיגרר אחריה, אלא לרומם אותה ולהחזיר את הדברים, את הניצוצות למכור שורשם. ובשבועות מביאים שתי הלחם. לחם זה בעת, בכלל, ברכת המוציא לחם מן הארץ, אם נחשוב עכשיו על התהליך שאמרנו, זה פילי פלאות, ברכת המויצי. המוציא, אחרי שהגשמים ירדו וזרו, ובתוך האדמה, ובלחם יש הרבה עמל, יש 11 מלאכות ושרת שבת, בפת, הזורע והחורש והקוצר והממר, הדש, הזורע, הבורר, הטוחן, המרקד, הלש והאופה, עד שמגיעים ללחם, המשנה נקטה דווקא סידור הדפת קטני, למרות שבמשכן האב הוא בישול, בכל זאת המשנה נקטה אופה, כי רוצים להגיע ללחם, ואנחנו מברכים המוציא לחם, לחם מן הארץ. הגר"א אומר, הארץ זה ארץ ישראל. אני יכול להגיד, כמו שיש בורא פרי אדמה, תגיד, מוציא לחם מן האדמה. כמו שיש ברכת הארץ על הארץ ועל המזון, הוא אומר גם, המוציא לחם מן הארץ, בפרט זה מהכוונה מארץ ישראל. ולחם זה לשון הלחמה, לשון שמחברים, אומר, הגרא אומר שבאדרת אליהו, שאדם שאוכל לחם הוא מחבר שמיים וארץ. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. היה גשם היה בשמיים, ירד מן השמיים אל הארץ והוליד. איך אנחנו כתוב בפסוק? כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב. אז תמיד הבנתי פשט שזה לא חוזר, זה יורד וזה לא חוזר. אבל זה לא פשט. שמה לא ישוב כפי שהוא, אבל איך הוא כן שב? כי היא מרווה את הארץ והולידה והיא צמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. ואז שהאוכל, מי זה האוכל? יהודי כמובן, שאוכל ומברך על הלחם, או אוכל אותו בליל הסדר, או שאוכל אותו בסוכה, או שאוכל אותו בסעודת שבת, או שאוכל אותו בסעודת מצווה, או שאוכל אותו בקדושה גם ביום חול, על טהרת הקודש, אז הוא בעצם מעלה את הלחם, מעלה אותו לפה שורשו, המוציא לחם, מחבר שמיים וארץ. הגמרא אומרת, סתירה, כתוב פסוק, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. צד שני כתוב, שלהשם הארץ ומלואה, זה הכל שהקדוש ברוך הוא. אז הגמרא אומרת, כאן לפני ברכה, כאן אחרי ברכה. אחרי ברכה, הארץ נתן לבני אדם. אז לפי מה שאנחנו אומרים, זה לא שראה, נתן לבני אדם, אלא נתן לבני אדם את היכולת לחבר חזרה את הארץ לשמיים. וזה בעצם המוציא לחם מן הארץ, וזה בעצם שתי הלחם, ואם יעשה משחק מילים, אז זה הלחם, לחם זה עם חף, אבל זה הלחם זה עם חת, אבל זה הלחם הגדול. לוקחים את הלחם, שתי הלחם, בקורבן ציבור, ובכלל, אתה בוצע על שתי לחם, וכל שבת וחג, ואתה בעצם מברך על כל התהליך הגדול הזה של תשובה. זה בעצם תשובה, מה זה תשובה? זה כל דבר שב למקורו. ואני רק אומר, בסוכות מושלם התהליך, שגם הפסולת, בהוספך מגרונך ומעקבך, הפסולת גורן ועקב, הם הסכך, ואת החיטים אוכלים בתוך הסוכה, ואת המים שירדו והגיעו למעיין השילוח, אותם מנסחים למעלה, מעלים את הכל חזרה לשורשו. זה בעצם תהליך תשובה שנתי, שהוא מופיע בטבע, והוא מופיע בעם ישראל, שבסוכות מגיעים לשיא קידוש החומר. ממש, אדם נכנס לסוכה עם כל האכילה והשתייה שלו, הכל זה מצווה. ממש. וזה בעצם כל התהליך הגדול הזה. אז בשבועות מגיעים למדרגה הזאת של שתי הלחם, שמוציא לחם מן הארץ, שמסוגלים להחזיר את הכל לשורשו. עכשיו, לפי זה, המצה בפסח היא לא לגמרי לחם, כי הרי באמת המצה היא לחם עוני. היא לחם עוני, אבל זה לחם, אבל לחם עוני. הרבה פוסקים על מצה לא מברכים המוציא חוץ מפסח. ספרדים, ועל מצה אחרי פסח מברכים מזונות. זאת אומרת, זה לחם רק בפסח. כי זה לא ממש הלחם הטעים, שיש בו הנאה יותר, ואותה אפשר לרומם יותר, לענות בהם בני אדם. זה לחם עוני. ומפה אנחנו מגיעים לשאלה, מה בעצם ההדרכה, מה ההדרכה שלנו, שאנחנו אמורים להיות מודרכים אליה במשך כל השנה. בפסח מתרחקים לגמרי מהחמץ. שור שבעיסה זה אסור בהנאה, באכילה, קרת, זה מתרחקים לגמרי, בא לראה ובא למצא. והנה בשבועות דווקא מביאים את החמץ. אז מה האידיאל? המצה או החמץ? אז אפשר לומר שמבחינה רעיונית נחלקו, זה תלוי בעצם במחלוקת ראשונים. יש מחלוקת גדולה בראשונים, האם חמץ בשאר ימות השנה, זאת אומרת אחרי פסח, עד לפני פסח הבא, האם הוא היתרה או שם איסורה. אני לא אעריך בזה, אבל יש איזה שלוש נפקמינות יסודיות בהלכה. נפקמינה אחת זה לגבי חוזר ונאור. בגדול, הרמב״ם וסיעתו סובר שזה היתרה, שולחן ערוך, והרבה ועוד ראשונים סוברים שזה איסורה. קמינה חוזר ונאור, לפי הרמב״ם חוזר ונאור, כי זה מעולם לא התבטל, זה היה היתרה. ממילא חוזר ונאור, לפי השולחן ערוך זה שם איסורה, אז מה שהתבטל לפני פסח יתבטל ולא חוזר ונאור. מחלוקת אחת, מחלוקת שנייה, האם צריך כלי שיפוד שבלה חמץ על ידי האור, שבהלכות מחלות אסורות כבו לא כך פולטו, אז הוא צריך ליבון, לכאורה. הרמב״ם לא מביא ליבון בלכות פסח. והחולות אסורות הוא מביא, בלכות פסח הוא לא מביא. אומר הרב המגיד, כי זה בלה את החמץ בעוד החמץ אתרה, ולכן מספיק לו עגלה. לא ניכנס כרגע, לומדים את זה משיפוט של קודשים, שכל יום נעשה גיול לחברו, וגם הרשב"א לומד מזה על בשר בחלב, שגם בשר בחלב כל אחד לבד הוא אתרה. זה סוגיה מאוד מעניינת, אבל זה לא כרגע המקום. אבל רק שתבינו, זו מחלוקת מאוד יסודית, עם הנושא של צריך ליבון או מספיק עגלה. והאם, מה הסיבה שחמץ בפסח אוסר במשהו? לפי הרמב״ם, כי הוא דבר שיש לו מתירין. אחרי פסח זה יהיה מותר. אבל הרימה בסוף, סימן קופת ביורדיה, מביא את שיטת המהר"ל, שחמץ זה לא דבר שיש לו מתירין. למה? כי הוא חוזר ונאסר בפסח הבא. לכאורה, מה הקשר? אז מה אם הוא חוזר ונאסר בפסח הבא? הוא יהיה מותר מיד אחרי פסח, אז מה אם הוא יחזור ולסער עוד שנה? אלא מה רואים? לפי המהר"ל, זו השיטה של... הוא כל השנה בעצם, המצב האמיתי שלו זה פסח. שם הוא איסורה. כל השנה באופן זמני, הוא מותר. אבל יש עליו שם איסורה. אז אפשר אולי לומר, שזה בעצם מחלוקת איך מה הדרכה שלנו במשך כל השנה. האם אנחנו מסוגלים להיות במצב ומדרגה שמסוגלים לרומם את החומר כל השנה, בעצם להמשיך את שבועות כל השנה, וזה בעצם אתרה, כל השנה זה אתרה. או שאנחנו צריכים זהירות, אנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו צריכים יותר להיזהר מהחמץ, ולברוח לזכור שהוא אסור, ולברוח מהרע, ולהתפרש ממנו, ולכן הוא, כל השנה אנחנו צריכים לזכור שהחמץ הוא בעצם איסורה. אז כמובן שיש מדרגות... בעם ישראל, מדרגות בתלמידי חכמים, מדרגות בכל אחד, יש בחילות שונות, כל אחד יש מתאים לזה, יש מתאים לזה. אז, אבל צריך לדעת שלכאורה באמת ברור לכולי עלמא שצריך לא להיגרר אחרי היצר הרע, והמטרה, ובוודאי שהדבר הגדול זה לרומם את החומר. שאלה מה, איפה אנחנו בתוך זה? אבל זה ברור שמיצר הרע צריך לברוח, ומצד שני, יש עניין גדול להיות בעולם הזה ולרומם את כל החיים לחיים של תורה. אז אנחנו יולקים גם מחג הפסח וגם מחג השבועות, וכל אחד משלב את האיזון הנכון בחייו ובמעלה חייו, שהוא מטפס ממדרגה למדרגה. אז כל אחד לפי עניינו. אז נסכם ונאמר שדיברנו על התהליך שקורה בחג השבועות, שאנחנו מתכוננים ונפרשים מהיצר הרע כמה שיותר, מתכוננים לקבלת התורה, שלושת ימי הגבלה, מתכוננים לקבלת התורה בקדושה, ובעזרת השם מקבלים תורה, ומכוח התורה אנחנו מסוגלים לרומם את החומר, וזה שתי הלחם, וזה החמץ, וזה הבעין ענה מלחם. וזה מותאם לפירות האילן, ממש בצרת על פירות האילן, זה ממש מתאים לזמן מתן תורה, שבעצם בעולם הטבע פה יוצא אל הפועל באופן הרבה יותר רציני. הפירות שיוצאים אל הטבע זה הרבה יותר מהאביב והשעורה, זה פרי האילן שיוצא אל הטבע, וזה מתאים לקבלת התורה, שהיא התכנית של עם ישראל לקבל תורה. כשהשלב הבא זה לקיים את התורה. לקיים את התורה בעולם הזה, זה להיכנס לארץ ישראל. זה בעצם השיא, וזה חג הסוכות. זאת אומרת, השיא הוא, בסופו של דבר, לחיות חיי תורה בארץ ישראל, כשמרוממים, לאכול מפרי ומשובע מתוק, כשמרוממים את העולם הזה. ודיברנו על זה שזה בעצם כל ברכות הנהנין. כל ברכות הנהנין זה בעצם להעלות את הדבר לשורשו, לאכול כמה שיותר בקדושה, אבל עם ההנאה שלה של הפירות, להנות בהם בני אדם, אבל לא הנאה שחס וחלילה אדם, מה שמעניין אותו זה הנאה ונגרע אחרי הנאה, אלא באופן שהוא שמח לאכול מפריה של ארץ ישראל, ומבין את המשמעות הזאת, ומבין שהוא מרומם כרגע את העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, והכל כמה שיותר בקדושה, כמה שיותר סביב סעודות מצווה, וכמה שיותר במועדים, אז כמה שיותר בעבודת השם. ודיברנו על הקשר של בין המצה לחמץ, ואמרנו שאולי זה קשור למחלוקת האם חמץ הוא אתרה או איסורה. זה בעצם נותן לנו איזושהי הדרכה איך להתייחס לחמץ כל השנה, כשברור שמהחמץ צריך להתרחק מצד הרע שבו, אבל מצד שני גם ברור שהעניין הוא יש לנו את היכולת לרומם אותו, ולא לפחד ממנו. לא, העניין הוא לא להתנתק ממנו, העניין הוא לקחת אותו ולרומם אותו. אז בעזרת השם, שנזכה להתקדש, ושנזכה לקבל תורה, להערת התורה, ונזכה שכל עם ישראל יזכה לקדש את החומר ולקדש את ארץ ישראל, ונזכה שנוציא לחם מן הארץ.